גם היום יום רביעי ד' בכסלב, ת' בכסלב, כן, בגד יפה בראש פינה מקבל דגש, אין לי שני דגשים, לכן בכסלב, ת' ש' ח', סליחה. אנחנו היום ביום רביעי, ברוך השם, תודה לאל, משיב הרוח, מוריד הגשם. יש לנו גשמי ברכה, יהי רצון שירבו עוד כהנה וכהנה, ונזכה לחורף גשום, מבורך, בהרבה גשמים, לשובע, ולא לרזון, לחיים ולא למוות. אנחנו בימי רביעי לומדים מעשיות של רבי נחמן בשלב הזה, ואנחנו היום מתחילים במעשייה חדשה. מעשייה חדשה, כפי שאתם רואים, כתוב על הלוח ובמקורות שלפניכם, מעשה באדם שנעשה תרנגול הודי, זה ניסוח אחד, יש ניסוחים שונים, מעשה בן מלך שנעשה תרנגול הודו, יש עוד צורה של כתיבה לכותרת, כמו שמופיע בסיפורי המעשיות, מעשה בהינדיק. כנראה, אני לא יודע, אני מעריך, שהינדיק ויידיש ותרנגול הודו. אולי אני טועה, אולי לא, אבל כך זה מופיע בספר המקורי, מעשה בהינדיק. ולפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור הזה, אני רוצה לומר, זה נראה חצי דף, כמו שמישהו אמר פה, עם מספור כמו שיש לנו כאן בדף, שלפניכם מדובר על 23 שורות, כאילו סיפור שאפשר לגמור בכמה זמן?
שתי דקות.
תראה, 5 דקות, נגמר עניין. אבל, כידוע, רבי נחמן מדבר עלינו, מדבר על הנפש המורכבת שלנו, על המצבים שבהם האדם נמצא בפועל, היה בעבר ויהיה בעתיד. כלומר, למעשה, רבי נחמן בסיפורים שלו, במשלים שלו, נתן תיאורי מצב נפשיים של אדם באשר הוא אדם, וכלים כיצד לצאת מחשבונו של הפסיכולוג. היינו, במקום ללכת לפסיכולוגים, נתן לנו רבי נחמן דרך או דרכים להתמודד עם כלים מעשיים במצוקות הנפש שלנו, בבלבולי הדעות, בחולשות הנפשיות, במצבים המשתנים, ולחצים, וכל זה הוא עטף בסיפורים בדרך משל. ואם כן, מה? אם זה דרך משל, סביר להניח שלא מציאותי, אבל הסיפור הוא מעטפת. הסיפור הוא עטיפה מעניינת אצל רבי נחמן, מסקרנת ומצריכה לימוד ועיון. בדורות הקודמים, סיפורי רבי נחמן היו מין כזה שרק ברסלברים וכל מיני אנשים ככה שנשקו לברסלב פה ושם, אז היו קוראים בסיפורים, לא מבין את הסיפורים, אבל רובה לרובה התעלמו מהם, או אפילו בזו להם, זה לא יודע, בצורה קיצונית. אבל די התייחסו את זה בזלזול מה. היום אנחנו רואים ככל שהסיפורים הם יותר ויותר מתרחבים באוכלוסייה, אנשים פשוט יושבים ולומדים, ואני יכול להגיד לכם מידיעה במקור ראשון, יש כמה מקומות בארץ, שמפגש שבועי של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע שמטפלים בנפשות של בני אדם, לומדים סיפורי רבי נחמן עדי רב ידוע, שפשוט פותח לפניהם את הסיפורים ומרכיב את המימד הפסיכולוגי לתוך הסיפורים של רבי נחמן, ומפתיע אותם שכל מה שהם למדו בפסיכולוגיה, רבי נחמן הכיר עוד לפניהם, וכתב אותם בתור הציפורים. לכן, כשאנחנו מדברים על מעשה בהינדיק, אני רוצה אולי להקדים ולומר, רבותיי, להיות בן מלך זה לא דבר פשוט. אנחנו מדמיינים שנסיך זה אדם שכל עולמו מוכן לפניו, והוא מסודר, והוא מאורגן, וחייו עוברים בטוב, ובנעימים. אבל כל זה נובע מדמיון פרוע שלנו. כי אנחנו לא זכינו, ברוך השם, תודה לאל, להיות נסיכים, במובן הפיזי, כי אנחנו בני מלכים, כן. אבל לא במובן של שלטון של מלך, ולא זכינו כמו שאנחנו מדניינים את היקף היה, אם הייתי בן מלך, אז יכולתי לרצות ולרצות כל מה שבא לי. כלומר, בן מלך זה ילד שגדל בתוך מערבולת של אפשרויות, של עוצמות גדולות עליו, בידו הממלכה כולה, נכון, לא כרגע, אבל הוא עתיד למלוך. ותגידו לי אתם, מי רוצה להסתבך עם מלך בעתיד? זאת אומרת, שהילד הזה שיגדל בתוך ארמון ומקבל את המורים הטובים ביותר, ואת אנשי המקצוע הטובים ביותר, ואת המשרתים הטובים ביותר, והחינוך הטוב ביותר, כדי להכין אותו להיות מלך לכשיגיע הרגע, חי במערבולת של תחושות, במערבולת של תסכולים, במערבולת של אפשרויות בלתי מוגבלות שהוא צריך להתמודד איתם. זה מצב לא נחמד לגמרי. נכון שאנחנו רגילים לראות מה שמראים לנו בתשקורת או במדיה, כשהמלך יוצא עם הילדים שלו לטייל והם צדים או נוסעים ברכבי פאר, על אף אחד לא רואה מה שקורה בחדרי חדרים בחינוך הנוקשה. אף אחד לא מגלה, אף אחד לא יודע, מראים לנו את השור החיצוני. ולכן כשאנחנו חושבים להיות בן מלך, וואו, איזה בז, למה אני לא בן מלך? מצב שבו יש כוחות כאלה גדולים בידי אדם, ושהוא מנוע מלבצע או ליישם אותם, פוגע עמוק בנפשו ועושה סריטה שאולי לכשהוא ימלוך תתרפא. לא לחינם אנחנו שומעים ורואים גם אצל מלכי ישראל, אצל מלכי ישראל, לא מלכי יהודה, בתקופת המלכים, שאנשים הורגים על מנת למלוך מתוך שאיפת גדלות, חיפוש אחר העושר, הכוח והעוצמה. לא סתם אבישלום מגיע לרמה שהוא מוכן לרצוח את אביו ובלבד שימלוך, והוא גדל כבן מלך. כלומר, התפיסה שלנו צריכה להיות כזו שיורדת לפרטים ומבינה את שורשיהם. המלך הוא האבא, משקיע בבן הזה שעתיד למלוך את כל הטוב שיש בידו, לא? מה אתם אומרים?
כן.
ודאי, מדוע? כי הוא אמור להפקיד בידיו את הממלכה שהוא בנה. את כל מה שהאבא הזה פעל, עשה, תכנן, דאג, הוא מעביר לבן. ולכן אותו ילד גדל במקום שבו יש לו כל מה שהוא צריך על מנת להביא אותו לתובנות, להרגלים, לתגובות, לנימוסים שהם בראייה כוללת, ראייה ציבורית. האם הילד הזה הוא ככל הילדים?
לא.
סביר להניח שלא, משום שהוא רוצה לצאת לשחק בדשא, יש לו שני שומרי ראש, הוא לא חופשי. אם הוא רוצה לנסוע לאיזשהו מקום וסתם לעלות לרכבת הקלה, אז מפנים קרון ומסביבו יש שמירה. החיים שלו נראים מצוינים, אבל כל הזמן הוא תחת עין פקוחה, כל הזמן תחת אנשים ממונים עליו שמגבילים אותו ומונעים ממנו חיי ילד פשוטים, שיכול להשתובב ויכול לעשות צחוקים. זה מוגבל. מה אתם אומרים עכשיו? יש פה מישהו שרוצה להיות עדיין בן מלך?
לא. בסוף זה ישתנו.
לא בסוף, זה בי אמר לך.
כי ככה אני רוצה בן מלך.
מי אמר?
הוא יהיה סטור.
יכול להיות שתהיה מלך, אבל תהיה גרוע, ואף
זה כמו
החינוך.
זה כמו החינוך. יש הורים שנותנים לבן שלהם חינוך יותר מוקשה. זה מה, אז תגיד, זה הרעת הילד? אני לא אומר עכשיו מכות וזה,
אבל... אני לא דיברתי על הרבה עכשיו.
אני רואה דברים רעים כאילו מלדברים מזה, ואז הוא בודד, נהיה...
הרבה, אבל אני חושבת שאני מקבל הכל.
אוקיי, רבן, רבותיי, מי שחושב שמלך מקבל הכל, חי בסרטים.
למה?
ככה.
מלך, לא נשאר.
משום שמלך, מלך יש לו הרבה סמכויות, הרבה אפשרויות, אבל הוא לא יכול לעשות כל מה שבא לו. משום שימרדו בו, או מתוך ביתו, או מבחוץ. ומלך צריך לדאוג לנתינים שלו, כי מלך בלי עם הוא מולך בקושי על עצמו. זאת אומרת, גם מלך במובן הגדול, כן, הוא מוגבל. אנחנו חיים בדמיונות, בסרטי הוליווד, שמראים לנו כל מיני מלכים שהם עושים מה שבא להם. זה היה הבדל שהגמרא מביאה בין מלכי ישראל למלכי יהודה. מלכי ישראל היו מושחתים. ומלכי יהודה מבית דוד שמעו לכל הסנהדרין, וזה יחיה ההבדל הגדול. לכן היו רציחות בישראל, אצל שבטי ישראל, במלכי ישראל, על מנת מה? לזכות בכס הנכסף. בסדר, אז רצחת מלך, נהיית מלך, אחר כך רצחו גם אותך. אז זה נקרא להיות מלך, הגעתי לשיא, הגעתי למה שאני צריך, התשובה היא לא. אבל בואו לחזור לנקודת ההתחלה. יש לנו בן מלך, ובן המלך הזה מקבל מאבא את הכי טוב שיש, אבל כאן נגיע לו משהו לא נעים. תבואו לעצמכם שבן המלך הזה שגדל בארמון, ויש לו את מה שהוא צריך הכי טוב שרק אפשר, ויום אחד שיושבים בסעודה משפחתית, וכמובן סעודה משפחתית אצל המלך, ולא לבד כמו אנחנו בבית עם משפחתנו, יש משרתים, יש רב מלצרים, יש כל מיני נושאי משרות שנוכחים בחדר, אם זה משמר המלך. שאלה לי לכם, תארו לעצמכם שבשולחן שבת, או אתם יודעים מה חנוכה עוד מעט, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם סעודות שנעשים בחנוכה, האם זה סעודות רשות או מצווה. יש רמב"ם שאומר שזו מצווה, יש אחרים שאומרים לא, זה רשות. תראו לעצמכם שהתעטפה משפחה סביב שולחן בחנוכה, הנרות דולקים ושרים ומשבחים ומספרים בשבח הקדוש ברוך הוא, איזו סעודת מצווה, ופתאום אחד מהאחים שלך, או האחיינים, או קרובי המשפחה, בפתע פתאום, באופן לא מוסבר, ללא התראה מראש, יורד מן הכיסא, מתחיל ללכת על ארבע, משמיע קולות של חתול, ואוכל פירורים מתחת השולחן. מביך משהו, לא?
לא.
לא, אני מדבר על אחד הגדולים, בין 8, בין 10, זה מביך ביותר. וכשאתה אומר לו, תגיד לי מה קרה לך, הוא אומר לך, מיהו. אתה מאבד את העשתונות, אתה לא מבין מה נסגר. טוב, מילא, אתה סוגר את הווילונות, סוגר את החלונות, נועל את הדלת, שאף אחד לא יפתיע, זה במשפחה. אף אחד לא ידבר. ואתה רוצה לרדת למטה ואתה אומר לו תעלה והוא עושה לך ככה, לא, הוא מיהו, מה, לא? תחשבו רגע על הסיטואציה כשזה קורה אצל המלך. וכל מי שנמצא מסביב הוא לא רק ממשפחת המלוכה, זה בן המלך הנפלא שהשקיעו בו את הכי טוב שיש, יורד מתחת השולחן, עושה קולות של תרנגול הודו, ו... אוכל פירורים מהרצפה.
יותר גרוע.
וכשמנסים לדבר איתו, הוא עונה בהודית. וכשאומרים לו לבוא לאכול, הוא לא בא. אז זורקים לו עצמות ופירורים והאוכל מתחת השולחן. מה אתם אומרים על הסיטואציה? מדהימה, לא? אני חושב שהמלך מעדיף באותו רגע להיות אחד מפשוטי העם. זה למעשה הסיטואציה שרבי נחמן מכריז אותנו היום בסיפור. סיטואציה של משהו גורם עלום לא ידוע שפתאום ברגע אחד מתפרץ החוצה ומוביל למהלך נראה מן הנסתר אל הגלוי, והגלוי מביך, לא נעים, מבייש ומתסכה. אולי לא את תרנגול ההודו החדש, אבל את היושבים מסביב. כולנו פוגשים בחיינו מצבים מתסכלים. אני חושב שבושה כזו או מצב כזה עוד לא נתקלנו. האומנם? האם לא הפכנו אנחנו להיות תרנגולי הודו?
רמתי.
האם אנחנו לא תרנגולי הודו לפעמים?
לא.
בואו נראה בסיפור, היום אנחנו מעריך שנגמור חלק אחד, בעזרת השם יהיה עוד חלק נוסף, אולי שניים. אבל לפני כן בואו נקרא את דבריו של רבי נחמן, ואני קורא בדף שלפניכם בשורה מספר 3. סליחה שנייה. אם היה איזה חוסר הבנה, אני יכול להסביר שוב בצורה ברורה. אומר רבי נחמן, מעשה בבית מלך שנפל לתוך שיגעון, והעלה על עצמו שהוא תרנגול הודי. פשט את בגדיו, וישב עירום תחת השולחן, והדיר עצמו מן האוכל, ולא היה מכניס לתוך פין, אלא קצת גרעיני שיבולת שועל ופירורי עצמות. וואו. הבחור שלנו ולמלך מוריד את בגדי המנוחה מעליו, נכנס ואוכל גרגילים של שיבולת שועל שעליו מעל השולחן יש מאכלי פאר כראוי לשולחן מלכים, ופירורי עצמות, כלומר מה שאנשים אכלו וזורקים לחתולים ולעופות, זה הוא אוכל. הביא המלך אביו אליו את כל הרופאים לרפותו, ולא הועילו כלום. תארו לעצמכם את המעמד הנפלא שבו באים גדולי הרופאים באימפריה, ואיך הם מדברים עם החולה, איפה הוא? מתחת לשולחן עושה קולות של תרנגול הודו. ומדברים עליו ומנסים להבין מה קורה. כלום. לבסוף, בא חכם אחד אל המלך ואמר לו, אני מקבל עליי לרפותו. בוא, אני ארפא אותו. אני רוצה לעצור כאן. תזכרו שאנחנו בשורה מספר 7. סליחה. נכון, כלומר, השאלה שעומדת לפנינו היא השאלה הבאה. מה המקור של המחלה הזו? מדוע חשוב לנו המקור של המחלה? יפה, שנדע מה המקור ונדע מה לרפא. הרי ברור לכל בר דעת שלכאבי שיניים נותנים כדור הרגעה. אבל לדריכה צריך כדור אחר. על מנת לרפא אדם ממחלה נפשית, צריך להבין מה השורש. כי כל טיפול אחר ירוקן את הארנק ולא יביא שום תועלת. ולכן, שאלה נוספת. תגידו לי אתם, יש פה מישהו שרוצה ככה לענות על השאלה הבאה של עניין. יפה. כלומר, אתם מופיעים פה עכשיו ריזיקה. תגידו לי אתם. אדם שמסיבה כזו או אחרת ניתה לו שריטה והוא משוכנע שהוא תרנגול הודו. האם יש סיכוי להחזיר אותו למעמד של בן מלך באמת?
כן.
ושלא יישאר לו שריטת תרנגול הודו?
כן.
אבל הוא כי הוא הרים אצבע ואמר אני, אמרתי לו בצדר. כן, מה אתה אומר?
זה המציאות, לא רק אם זה יהיה נס ממש.
כלומר, במציאות השריטה תישאר.
לא.
תארו לעצמכם...
השריטה
נשארת, תשאר צלקת. רק שבוא נראה, או נשארת צלקת, זה מה שאני אומר, השריטה נשאר.
לא.
אז שאלה לי עליכם.
הזיכרון
נשאר. האם יכול להיות שגם אם הצלחנו להוציא אותו מתחת לשולחן, והוא התבגר, ואני הלך לעולמו כדרך כל בני האדם, ועכשיו הוא המלך, באמצע דיון סוער, הוא יורד מהכיסא, ומתחיל להשמיע קולות של תרנגולות הוא. יכול להיות או לא? לא יכול להיות?
יכול להיות.
יכול להיות. כלומר, אם אני לא אגלה, אם אני לא אגלה את השורש, את הסיבה שהביאה אותו לחשוב של תרנגול הודו, לא טיפלתי בה, וזה יכול לקרות במעמד יותר מביך.
כן, שם מלך.
אפשרי, נכון? כלומר, אנחנו לוקחים פה ריזיקה. והשאלה השלישית, אם זה כך, למה להתעסק עם זה? הרי מה קורה פה?
זה לא כך.
בן המלך הזה עכשיו הוא תרנגול הודו. הוא הולך עירום, כן? ואוכל גרגירים ומשמיע קולות של תרנגול הודו.
אבל יכול לחזור.
וגם אם אני אחזיר אותו להיות בן אדם, אבל שם מה הוא הרגיש?
יש זיכרון.
מה הוא הרגיש?
יש שיכרון.
כשהוא חשב שהוא תרנגול הודו, מה הוא הרגיש?
תרנגול הודו.
חופשי ומאושר. כי מתרנגול הודו לא שולחים איתו שומרי ראש ולא מקבילים אותו בטיול או במשחק. הוא מוריד את הבגדים ואף אחד לא אומר לו כלום. יופי, סוף סוף שקט. מה אומר לכם תרנגול הודו, רבותיי?
תרנגולות חופש.
אוקיי, ומה אומר לנו תרנגול הודו?
זה
לא מהודו. אבל בבו הוא חי.
אותו.
עזבו רגע את מה שאנחנו מכירים היום, שמעביר. בכללי, בטבע.
עושה מה בעלו.
הוא בחצר, הוא בגידה, הוא עושה מה שבא, הוא הולך, מקרקר פה, הולך לשם, לא עושה. הוא בא לבית על עצמו.
עצמאי.
כן.
אני אומר שלגבי
אם
אפשר לצאת מהסיטואציה, האם הוא יוכל לצאת מהסיטואציה בלי סריטות? אז אני אומר שבזכרון יש סיכוי שהוא יוכל לצאת מהסיטואציה, אבל עדיין נשאר איזה פס, כאילו, שפעם היה כמו למשל עם הנשמה, שאנחנו מקבלים נשמה נקייה מאוד, ואז נניח שאנחנו חוטאים על זה, נכון שאנחנו
עוזרים
בתשובה, אבל עדיין היה
פוחק. אוקיי, אתה אומר...
הוא יכול לצאת, אם...
אתה אומר כן, גם הוא אמר שאפשר לצאת, אבל נשאר את צלדקת.
לא, אני אומר שלא... לא צלדקת.
שאפשר.
שאפשר, בגלל שלפני שהתרנגול הודו, אז הוא היה רגיל.
הבנתי, יפה.
הוא עדיין עצמו רגיל.
אבל זה בתנאי ש...
הוא מבין למה,
זה לא נכון.
מסבירים לו...
שברת את הרגע, הרגע שלך לא תחזור לי משהו.
למה הוא חזור מתרנגול הודו לרגיל? כי הוא מבין למה לא...
אבל רגע, תתאחד למה שמשאל אותך. אם שברת הרגל והתרפאת, הרגל מה? לא תחזור להיות כמו שהייתה לפני.
מה?
ודאי. כן.
לא.
כלומר, התעברי, אבל אתה לא כמו שהיית פעם.
לא,
זה
התקף לב או משהו.
בוא אתן דוגמה. היה לך איזה מכשיר, הוא נשבר, קנית דבק 3 שניות, הדבקת מעולה, הכל עובד, אבל כבר רואים את השבר. כלומר, זה לא נראה אותו דבר.
רגע, נגיד נשבר לי הרגל, אז אני לא כמו פעם.
אתה תתרפא, אבל זה לא טבעי כבר.
מה?
נכון, חל שינוי. חל שינוי. בגיל המבוגר, אולי תפגוש את התוצאה.
איזה מזל שעוד.
אבל בואו נחזור לענייננו. האם אתם הייתם משקיעים מאמץ לרפא אדם שחושב שהוא תרנגול הודו?
כן.
מדוע?
אם הוא חשוב, זה
היה חשוב
עם
אכפת. אם
אני
רוצה
לרווח
כסף.
שמה? מדוע? כי מה?
כי הוא אדם.
כי הוא אדם. אוקיי, בסדר? כלומר, מתוך הדבר הזה, מתוך הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין משהו מאוד חשוב. כשאנחנו נלמד את הסיפור הזה, למעשה הסיפור עוסק במישהו שמגיע אל בן המלך. נקרא לו לשם הסיפור שלנו, קוראים לו הרופא, נכון? אבל שימו לב בשורה מספר 6. ו-5. מה קודם בשורה 5? אבי המלך אביב לפניו את כל הרופאים, נכון? ולא הצליחו. ועד מה הייתי מצפה בשורה 6? ועד הגיע רופא מטופליו, הכי טוב בעולם, שהביאו אותו באוניות, ושילמו לו הון, והבטיחו לו חצי מלכות. האם זה מה שמגיע? תסתכלו בשורה 6. מי מגיע? לבסור? בחכם אחד. לא רופא. כלומר, יש לנו פה שינוי מגמה. נקרא לו כרגע החכם. בסדר? הבנו, אתם איתי?
כן.
אז מגיע החכם אחד. ואומר לה, אני ארפא אותו. זאת אומרת שהריפוי של אדם שאיבד את ההבנה שהוא אדם, בסיפור שלנו, הוא משחק אותה תרנגול עוד. אבל הרבה בני אדם משחקים אותה לא בעלי חיים, אלא
אנשים אחרים.
אנשים אחרים. והם מנסים להתנהג כמו אותם אחרים. הם מדברים כמותם, הם אוכלים כמותם, הם מתלבשים כמותם, הם עושים חורים בגוף כמותם, הם מקעקעים כמותם, והם תרנגולי הודו כמותם. וקוראים להם סלבס.
מה קשור סלבס עכשיו?
אני מסביר תכף, נו רק להתחיל. ברגע שאתה משהו אחר ולא אתה, אתה תרנגול הודו, את לא נעים להגיד את זה, שאתה סלבס. מסויף אומנם. אבל אתה רוצה להיות כמותם. אתה מדבר כמותם, אוכל כמותם, לובש כמותם, מתנהג כמותם. רגע, אתה תרנגול הודו. ועל מנת להבין מה הביא אותך להיות תרנגול הודו, צריך להבין את השורש. איזה מחשבות היו לפני שעשית את הצעד שהתחלת להיות חקיין? שהפסדת את עצמך כדי להיות משהו שאתה לא. אוקיי? יש פה מישהו שלא קלט את הרעיון? נראה לי שיש פה כמה שלא קלטו את הרעיון הכולל שזה לא עובד. ואין ברירה, אלא צריכים להטמיע את הרעיון שזה לא עובד. הרעיון שאפשר למצוא פתרונות ביניים ולחשוב שזה ייתן פתרון, זה לא עובד. כל בעיה שיש לנו בנפש מחייבת חוכמה. לכן לא הגיע רופא, הגיע חכם אחד שרואה את התמונה לא באיזה סוג של טוב, יש פה איזה בעיה מקצועית של המוגלובין לא, אנחנו לא מדברים על מימד הגוף שאדם מוריד את עצמו מתחת לשולחן ואוכל פירורי בעצמות, זה לא בגלל בעיה פיזית.
פסיכולוגית, לא?
זו בעיה נפשית. יש פה תסכול פנימי של מישהו שהוא מביא לזה ביטוי בצורה גופנית, צורה חיצונית. אבל זה סוף הדרך, סוף התהליך. ולכן כשאנחנו מסתכלים על השש שורות האלה שקראנו, מה יפה ומה נחמד? לחשוב רגע, לקחת נשימה עמוקה ולהגיד בלי לפגוע במעלתכם, אולי כדאי שתחפשו היטב לראות אם לא מתחילים לצמוח לכם נוצות של תרנגול הודו. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל יהיה לו.
אמן.
אבל אני רוצה להזכיר. בכל הסיפורים של רבי נחמן, מי זה המלך?
השם.
הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן מכסה מכניס את הקדוש ברוך הוא תחת כותרת מלך, וזה מה שראינו בין המלך ובין השפחה. זה מה שראינו מעשה ואורח. זה מה שעכשיו אנחנו רואים כאן, כך נראה בכל אורך הסיפורים של רבי נחמן. המלך זה פונץ' הפריחו. אז אם כן, תזהבל מלך.
אנחנו.
אנחנו.
במידה חכם.
לא, אנחנו, בני האדם, עם ישראל, שאנחנו בנים אתם להשם אלוהיכם.
במידה חכם.
נראה, שאלה נהדרת. יש לכם רעיון?
המלאכים.
מלאכים? מלאכים לבוא אליי לדבר לי, כן.
רבי, יצר הטוב.
יצר הטוב, עוד?
המשיח.
רבי, עוד רעיון?
המשיח.
אתה מתקרב. דרך אגב. אתה מתקרב למה שאני מחפש. הוא אמר רבי, נו, עוד איזה הגדרה?
המשיח.
לא, משיח עוד לא בא, אבל אמרנו, כל היד שכאן נראה אחרת. מה אתם אומרים? כן. רב, אוקיי, רב, רבי, יפה, ישראל, בבן. עוד משהו, מידה, מידה, הרחם הזה.
אני.
בעזרת השם, מי זה החכם הזה? נו? אמרתי ששניהם קרובים מאוד. תחליפו את המילה רב או רבי לאיזה מילה שהיום מדביקים לכל אחד.
גדולדו.
או, עוד יותר חכם, נו?
רשב"י.
לא, לא שמות. זה תואר. היום כל אחד הוא?
מקובל
הגדול. יפה, המקובל האלוקי הגדול, הקדוש והנורא, או במילים אחרות, העוד שבא אחרי... ויהיה עוד שבא אחרי.
גדול הדור.
אחרי העוד פה.
צדיק.
צדיק, אוי, ידעו זה צדיק אחד. יש פה צדיקים.
מי שמחזק
אותך מצדיקים.
יש פה צדיקים במקרה.
כולם
צדיקים. יש פה, נכון, ועליך כולם צדיקים. לכן בואו נמשיך. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא המלך בסיפור, ויש לו בן, בן נבחר, מזה אנחנו בנים אתם, כמו שאמרנו, להשם אלוהיכם. אנחנו נבחרנו להיות בנים, כמו שהנסיך נולד למלך. לא שאלו אותו, עובדה. והוא נבחר, ודאי. נסיך הוא נבחר. לא, נבחר לא במושג אני בחרתי בין מוצרים, אלא במובן של מובחר. יש לו מעלה. סליחה. אם זה חשוב הדיון, אתה ערב אותה, ואם לא, אז לכן, אומר לנו רבי נחמן, ש... מלך רומז למה? מלך רומז למה?
גדול.
שזה אומר מה?
כוח.
שזה אומר מה?
גדלות.
מה יש לו ביד?
עוצמה.
הכל. הוא מולך. הקדוש ברוך הוא מולך על הכל. אותו מלך בסיפור מולך על ממלכתו והכל בידו. ומתוך זה שאנחנו מבינים שהמלכות בידו וכוחות רבים לו כפי מעמדו, הוא אמור להנהיג את המציאות, לא? המלך מנהיג את המציאות בממלכה שלו. נכון או לא נכון?
נכון.
איזה יופי. לכן אני רוצה להגיד לכם משהו. תגידו לי אתם, תעזרו לי אתם, כי אני קצת מצאתי את עצמי לא מבין את מה שעכשיו אתם תשמעו. אתם מוכנים לסייע לי להבין?
כן.
אבל תקשיבו. מישהו שמע פעם על בר קמברה? יפה, לא כפרה. דרש בר כפרה. גדולים מעשי צדיקים, שימו לב למילים, יותר ממעשי שמיים בארץ. פירוש המילים בעברית, מי עשה את השמיים בארץ? מי עשה את השמיים בארץ? הקדוש ברוך הוא. אומר בר כפרה, שמעשי הצדיקים, היינו בני האדם, גדולים ממעשי קודש הבריחו. ותראו מה הוא אומר הלאה. הוא מסביר שבמעשי שמיים וארץ כתוב פסוק שאומר, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. טוב. אבל מה ההמשך? במעשי ידיהם של צדיקים כתוב מכון לשבטך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך, כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה שמיים וארץ, בני אדם עושים מקדש. המקדש הוא מקום שבו יש השראת שכינה. לא הבנתי מה נסגר. מי שיכול לעזור לי להבין?
שהשם בנה את זה, ואנחנו צריכים לטפח את זה.
לא.
תחזיק את זה.
הוא אומר, אני טיפחתי, אני יסדתי. אבל צדיקים, מה עושים? בונים מקום להשראת השכינה. רגע, לא ברור לי. והשמיים בארץ הם לא מקום השראת שכינה.
אה, הם עושים, הם גורמים הם לשם.
עוד רגע, עם אצבע, ישר כן.
השכינה,
שזה,
שהשם עשה את השמיים
בארץ,
ואנחנו בונים
למקום לשכן. כאילו אנחנו השראה שלו.
כן, ולכן אנחנו השם שכן בתוכן, אנחנו בונים לו.
זאת אומרת שאנחנו מה?
אנחנו מחברים את הארץ כאילו
אוקיי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לכל אחד ואחד, ובאמת אני מבקש מחילה כי אני נמצא פה עם נסיכים, עם בני מלך. אז אני מצטער ומבקש מחילה, פגעתי בכם בכבודכם, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מן היושבים כאן בחדר הזה, ובכלל, לעם היהודי, כוח ועוצמות כמו שנותנים לבני מלך.
מה רע שאתה
רואה חדר? הננת! אתה רוצה לשמוע מה רע? הנה אני עונה לך.
קבל.
הננת! שהאדם יגיע למצב הזה, שמעשי ידיו גדולים יותר ממעשי שמיים וארץ, הוא צריך לעבוד עבודה גדולה, הוא צריך ליישר, לנקות, לזכך את המידות שלו, לתקן את עצמו, כי כולנו, ושוב מחילה מבני המלאכים שלפניי, לכולנו יש נזקי פח, ואנחנו גרמנו לרכב שלוקח אותנו לגוף ולנשמה שלנו תאונות קלות עם פגעי פח, וכולנו זקוקים לתיקוני פח וצבע. האדם צריך להכשיר את עצמו, ואני אולי משתמש בו במילה נושא אחר, בין דבר שהוא כשר לבין דבר שאינו כשר. אדם צריך להכשיר את עצמו להיות בגדר חכם, בגדר צדיק, ואז גדולים מעשה ממעשה שמיים וארץ. למה? משום שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא מולך בכל. אבל תגידו לי אתם עכשיו שאלה, וואו, זה מתח לשקט. רבותיי, שאלה. שלחת מישהו לעשות בשבילך פעולה מסוימת. אותו אדם הולך ועושה את הפעולה. שרושמים את הפעולה שנעשתה, על שם מי רושמים אותה? על שמי, לא על שם השליח. נכון? אבל אני לא עשיתי כלום.
היית אחראי אבל.
השליח הוא היד הארוכה שלי. כשהקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעולם הזה, הוא נותן לנו כבנים שלו את כל הכוחות, את כל העוצמות, לעשות את המציאות כפי שמלך רוצה שתהיה, כפי שהמלך מנהל את המציאות לטובת הממלכה, לטובת המלך. כשאנחנו עם הכוחות הללו פועלים נכון, פועלים על פי ההנחיה שעליה גדלנו בבית המלך, אז אנחנו הופכים להיות מה? היד הארוכה של המלך. אז אם כן אנחנו נקראים מה?
שליחים.
לא, את היד הארוכה שלו, כאילו זה לא.
מה?
אתה הופך להיות מלך. יש מלך במציאות ויש מלך ברוחניות. הוא מולך כמובן על המציאות גם כן, אבל קיבלת רשות לפעול כמלך. אדם, מיד, שהוא בן מלך, שהוא אמור למלוך, לא רק בעתיד, אלא גם בהווה, הופך להיות תרנגול הודו, הלך על הממלכה. לכן כל עוד שהאדם לא מזהה את עצמו, יש פה מישהו שפעם עבר מסתר זיהוי? אני מקווה שלא.
מה?
אבל זיהוי הכוונה שאדם חשב, התבונן והבין מה המעמד שלו. סליחה, אני רוצה לשאול שאלה ישירה. ואנא, במטותא מינייך, בבקשה, אל תענו לי עליה, אלא תשאירו את זה בתוך לבכם, אם אתם מסוגלים לענות תשובה אמיתית. כל זמן שאדם לא מזהה את המיקום שלו עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, ממילא אותו חלק שהיה אמור לשמש אותו כדי למלוך, מה קורה לו? הוא הופך להיות נגד מלך. תזכרו בסיפור אבשלום ודוד. כאשר אדם לא מזהה, הוא בן מלך, הוא צריך להתנהג כבן מלך, הוא צריך למלוך, הוא מורד באביו. כי כל העוצמות הללו מופנים לכיוון אחר. יצא פה למישהו להתנגד לקדוש ברוך הוא? יצא. יוצא לבני אדם לעשות הפוך מהרצון האלוהי? יוצא. אז מה אתם אומרים? כבר נוצות של תרנגול הודו גדלו לנו קצת? לאט לאט נגלה שיש לנו גם ציפורניים וקרבולת. כלומר, למעשה, מי אני מסיים? בנקודה הזאת, בשורה 7, רבי נחמן אומר לנו, בני אדם, בנם של המקום ברוך הוא, מה נסגר איתכם? אתם בנם של מלך מלכי המלכים, ואתם לא מזהים מאין באתם ומי אתם? זה לא טבעי, זה לא הגיוני, זה לא שייך. אין בזה שום עניין. הרגע. הכל בסדר, לפחות כאן. אתם תופסים איזו אמירה מאוד חדה של רבי נחמן כלפינו. אם כן, אפשר אולי להגיד במשפט קצר. רבי נחמן מעמיד עלינו כאן בנקודה הזו משימה חשובה, ערכית, מוסרית, שנקראת תזהה מי אתה. זה מסובך מאוד, אלא אם כן ברור לך שאתה בן מלך. ואז עולה השאלה, אז למה אתה מתנהג כמו תרנגול הודו? אבל זה מחייב חשיבה, זה מחייב התבוננות, זה מחייב שאדם יהיה חכם. ויהי רצון להתקיים בנו מה שאומר דניאל הנביא, יהב חוכמה לחכימים. יום טוב.